את רבי יהודה הנשיא. ואנחנו בעיצומו של פרק שלישי במשנה של רבי ישמעאל אומר. כן, במדורה שפה לפניי זה משנה ט"ז, אבל כאמור המספור של המשניות משתנה ממהדורה למהדורה. רבי ישמעאל אומר, הווה קל לראש ונוח לתשחורת, והווה מקבל את כל האדם בשמחה. מה פירוש הדברים האלה? בפשטות מדובר על היחס בין אדם לחברו. והדרכה בעניינים שבין אדם לחברו. שאדם צריך להיות קל לראש. מה זה קל? להתנהג בזריזות. כמו הווה קל כנשר. אז הווה קל למי? לראש. מי זה ראש? אדם שמעליך. שיש לו מעמד גבוה משלך. אז יכול להיות ראש רוחני, יכול להיות ראש שלטוני, יכול להיות כל ראש, ראש משפחה. כוונים לראש הווה קל. כלומר, אתה צריך לא לכבד את עצמך. קל זה לעומת מכובד, כן? ובוזי יקלו. זאת אומרת, אדם קל זה אדם שאין לו כבוד. כלומר, ביחס למי שנכבד ממך, אז תהיה קל. גם מלשון זריזות, גם מלשון היעדר כבוד. ונוח לתשחורת. מה זה תשחורת? זה אנשים שהם צעירים ממך. כן, בבקשה. למה צריך לכבד את השלטון? יש הרבה סיבות למה לכבד את השלטון. או מפני הסיבה הפרגמטית שאלמלא מוראה איש את רוחה עם בלעו, או בגלל שזה מלכות השם שמתגלה בשלטון. יש הרבה צדדים. כן, למשל כתוב על פרעו מלך מצרים. כן? פרעו מלך מצרים, כשמשה היה מדבר איתו, היה מדבר ברמזים. למה? למה לא היה מאיים עליו רשמית? מפני כבוד מלכות. כן? כבוד מלכות של פרעה. מי זה פרעה? זה אדם שמתרחץ בדמם של תינוקות של ישראל. כבוד מלכות. כן? או יותר מזה, למשל דניאל, נותן עצות לנבוכד נצר. נבוכד נצר זה בערך קנה מידה של היטלר עם שמו וזכרו. כן? ודניאל נותן לו עצות. זאת אומרת, הוא כבר בחצרו. שמש בחצרו. אז זה לא שהוא חושב על נבוכד נצר דברים טובים כל כך, אבל הוא מכיר שמלכות השם מתגלה שם. הווה מתפלל בשלומה של מלכות, לא? לא כתוב ככה. כלומר, האם יהיה מותר לבקש ששלטון יתחלף בשלטון? ודאי, מה הבעיה בזה? אתה יכול גם למרוד בתנאי אחד, שאתה מצליח. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח, אז דינך כמורד במלכות. מורד במלכות זה מצב לא סימפטי. אבל מי שמרד במלכות והצליח, אז הוא המלכות. ככה זה תמיד, כל פעם שהיו מרידות בהיסטוריה, לא? למשל, אלה שעשו את המהפכה הצרפתית. הם מרדו במלך, אחר כך הם נהיו בעצמם המלכות. אז מי שמרד בהם היה מורד במלכות. בזמן שהם עשו את המרד, הם עשו, כלומר, עשו ספק איסור. למה? כי ספק מנצחים, ספק לא מנצחים. כן. יכול להיות, אבל אני לא מבין מה זה עוזר לנו למשנה הזאת. כלומר, אנחנו לא דנים עכשיו בזה. כן. לא יודע, כתוב בתנ״ך כמה פעמים שהורידו את המלך הזה, שמו מלך אחר. לא? המלך אינו מולך אלא מכוחו של העם. העם לא רוצה בו. שום משטר לא יכול לעמוד. זה עיקרון היסוד של האמנה החברתית של רוסו. כן? שהוא אמר שבעצם כל שלטון, לא משנה איזה סוג שלטון זה, אם זה השלטון המלוכני או שלטון רפובליקני או לא יודע מה, הוא תוצאה של ההסכמה של החברה. אני חושב שזה דבר פשוט ומובן מאליו, לא? כן. כן, יש ראיה שהתורה גם חושבת ככה, עיין ברמב"ן, סוף ויקרא, על הפסוק, כל חרם אשר יחורה מן האדם. עיין שמה דברי הרמב"ן באריכות. בסדר? כן. אבל זה לא הנושא שאנחנו, באמת, אנחנו עכשיו, אני לא יודע, עוד פעם הכניסו פה איזה שתילו, איזה שבקניק, לא, לא, זה לא אתה. פעם, אז איפה אנחנו? כן, אבא קל לראש. אל תיפגע, כן? אני סתם אמרתי. סתם. טוב, בסדר. אני זוכר, בלי קשר לזה, אני אספר לכם סיפור שקרה פעם במכון מאיר. הגיע תלמיד חדש. ולמחרת בבוקר אני פוגש אותו בארוחת בוקר במכון מאיר, פה בחדר אוכל. ואז אני רואה שהוא אומר ככה לחבר'ה, תשמע, צריך להרוג את הערבים, צריך לעשות ככה, זה. רואה אותי, אומר, נו, אתה רואה איזה דעות יש לי? אז אמרתי לו, אתה בתור פרובוקטור, לא רע. ואחר כך הוא כבר לא היה במכון, לא יודע למה. טוב. מה? טוב, נו. רבי ישמעאל אומר, הווה קל לראש. כן? אז ראש זה מי שעומד בראש. ונוח לתשחורת. מה זה נוח לתשחורת? זה אנשים הצעירים. למה? כי אדם צעיר יש לו שיער שחור. כן? לעומת אדם זקן שיש לו שיער לבן. אז תשחורת זה בדרך כלל כינוי לאנשים צעירים. אז אף על פי שאתה נגיד זקן, והם צעירים, אף על פי כן צריך להתנהג בנוח. והווה מקבל את כל האדם, מי זה כל האדם? בהקשר הזה זה מי ששווה לך, בשמחה. כן, כלומר, יש מי שלמעלה ממך, יש מי שלמטה ממך, ויש מי שכמוך. אז הווה קל לראש, נוח לתשחורת, כמי שלמטה ממך, והווה מקבל כל האדם בשמחה. זה על דרך, דרך ארץ. ראיתי פירוש אחר, של רבי יצחק אייזיק מקומרנו. הוא אומר, קל לראש זה הקדוש ברוך הוא, שנקרא ראש. כן? הוא ריבונו של עולם, הוא המתנשא לכל לראש. ונוח לתשחורת, כאשר יש מצב של השחרת המציאות, כמו שמידת הדין מתוחה. מידת הדין מתוחה, בכל זאת, צריך לקבל ייסורים באהבה, להיות נוח לתשחורת. ואיך תצא מזה? הווה מקבל את כל האדם, כלומר תקבל את האדם שבך, את כללות האדם שבך, איך? על ידי השמחה. בשמחה, כי בשמחה תצאו. כלומר, על ידי השמחה האדם יוצא ממצבו העגום. טוב, זה על דרך ה... עכשיו, רבי ישמעאל, כידוע, כן. איך יודעים איזה פירוש לקבל? כל הפירושים טובים. כל הפירושים טובים תכלס לחיים שלנו. בתנאי שהם אמיתיים. רבי עקיבא הוא בן... אוקיי, בבקשה. לא יודע מה שאני... מה? של?
נוח. מה בין נוח לשמחה?
שמחה אתה יוצא מגדריך. כן? כלומר, יש מילוי. כלומר, אתה מורה על השני כשאתה שמח לפגוש אותו... שהוא ממלא משהו שאין בך. זה נקרא שמחה. כן? נוח, יש לך כבר הכל, ואתה משפיע ממה שיש בך על השני. בסדר? של מנוחה. כן. נכון. כן, אבל בקל זה יותר מחודר. אני רץ לקראת זה. כן? לא לקלים המרוץ, נכון? זה קל זה. זה לא הריצה הפיזית בדווקא, זה גם תכונה נפשית של ריצה. אדם שיש לו הכנה מוחלטת, אז הוא רץ. כן? והחיות רצו. נכון? מה זה רצו? שהן עושות רצות כונם. כן. בכלל, הרצון זה מה שגורם לרוץ. לכן זה אותו ביטוי. רצון זה התכונה של הריצה. כן. עכשיו, רבי עקיבא הוא הבר פלוקטה וגם החברותה של רבי ישמעאל. כן? כלומר, רבי ישמעאל אומר, תמיד צפוי שמיד אחר כך יהיה כתוב רבי עקיבא אומר, וגם פה זה ככה. בסדר? עם הבדל אחד גדול, שרבי ישמעאל הוא יותר נוטה לפרשנות על דרך הפשט, ורבי עקיבא מתחשב בדרש בפסיקת ההלכה. כן? כלומר, זה כמו, הייתי אומר, פשטנים ופלפלנים. וכל פעם שמופיע פשטן, צריך להיות פלפלן לעומתו שמשלים את הציור של התורה ולהפך. ברור? כמו רבה ורב יוסף. שרב יוסף היה סיני ורבה היה עוקר הרים, ואי אפשר לתורה שתינתן בלי שיהיה אדם כזה ואדם כזה לעומתו. אז יש רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אפשר לראות את זה לאורך כל התורה כולה, את ההמשכיות הזאת של הדואליות בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. יש אפילו אחד שכתב ספר בשם תורה מן השמיים באספקלריה של דורות. האמת היא שהספר הזה מביא איזו תיאוריה שצריך הרבה בדיקה אחריה. היא לא לגמרי מדויקת, אבל הוא טוען שרבי ישמעאל מייצג את האסכולה הרציונליסטית, ואילו רבי עקיבא את האסכולה המיסטית בנתנאים. אז יש לי כמה קושיות על הדבר הזה, אני לא היחיד שיקשה על זה קושיות, אבל בכל זאת כיוון מסוים יש בזה. למשל, כל מקום שהתורה למשל חוזרת על עצמה, כתוב, היקרת תיקרת הנפש ההיא. אז מה אומר רבי עקיבא? היקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא. מה אומר לו רבי ישמעאל? דיברה תורה כלשון מלא אדם. או למשל, ובת איש כהן, כך כתוב בתורה, נכון? ובת איש כהן, כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. נכון? מי זאת הבת כהן הזאת שחייבת שריפה? מדובר בבת כהן שהיא נערה המאורסה. שבדרך כלל נערה המאורסה דינה בסקילה, נכון? אבל כשהיא נערה מאורסה בת כהן, התורה שינתה את מיטתה מסקילה לשריפה. בסדר? מה אם היא נשואה, לא מאורסה? בדרך כלל אישה, אם הנשואה שזינתה, מה דינה? בחנק. נכון? מה? זה משנה מפורשת במסכת סנהדרין. כן, האמת היא זה גם כתוב בתורה, אבל נפל. טוב. אז כן, הנשואה בחנק, ואם היא בת כהן? בשריפה. מאיפה לקחת את זה? מאביו. כתוב, ובת איש כהן כי תחל לזנות, לרבות את הנשואה. אומר, זה רבי עקיבא. אמר לו רבי ישמעאל, בגלל שאוסיף לבב, תצא זאת לשריפה. מה, אתה שורף אנשים בגלל וב? כלומר, יש רתיעה באסכולה של רבי ישמעאל, אפשר לקרוא לזה כך, מדרשות שבנויות על ייתור של אות או שינוי בלשון וכדומה. בסדר? לא שרבי, אגב, לא בגלל זה רבי ישמעאל חולק על הדין, רבי ישמעאל דווקא מסכים עם הדין, אבל הוא לומד את זה ממידה אחרת. טוב. לכן אצל רבי ישמעאל יש פה הדרכה של עניינים שבין אדם לחברו. רבי עקיבא בא ללמד אותנו כיצד לחזק את התורה. רבי עקיבא הוא אחד מאלה למשל שדייקו הרבה בכתרי אותיות. כתוב רבי עקיבא דורש כתרי אותיות. מה זה כתרי אותיות? השורש של הדברים. כדי לחדור את השורש של הדברים צריך בשביל זה כוח של פלפול. פלפול שעולה עד שורשם של הדברים. אז גם פה אנחנו רואים שרבי עקיבא עוסק הרבה בסייגים. הווה נקרא, רבי עקיבא אומר, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. אתם רואים פה את ההקבלה. כיוון שדיברנו על הווה קל לראש, אז כלשון נופל על לשון, רבי עקיבא רואה לנכון לדרוש על קלות ראש. הווה קל לראש, אז הוא גם דורש על קלות ראש. שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. מסורת סייג לתורה, מעשרות סייג לעושר, נדרים סייג לפירישות, סייג לחוכמה שתיקה. טוב, הכל מאוד לא ברור, אהבה נקרא. טוב, קודם כל, החלק הראשון של המשנה, פשוט. כן? שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. מדוע? הערווה זה דבר חמור. זה גדר בין אדם לאדם. כן? כלומר, צריך להישמר. איפה שלא צריך שיהיה מגע, אז אין מגע. כן? אבל אם יש שחוק, השחוק אומר שאין גדרים בעולם, הכל אפשרי, לכן זה מרגיל את האדם לערווה. נכון, שאדם שכולו מלא בסחוב קלות ראש, עוד לא חשוד שיעבור על הערווה, אבל זה מרגיל אותו לזה. כלומר, בסופו של דבר מתפתחת אצלו ההכרה שבעצם למה לא? הכל מותר, הכל אפשרי, אין בעיה. וזאת משום שאיסורי עריות, המקור שלהם איננו בשכל. זה לא מושכל, איסורי עריות. אלא זה מן המפורסמות ולא מן המושכלות, כלשון הרמב״ם, כן? מן המפורסמות ולא מן המושכלות. מה זה אומר? שזה מן המפורסמות ולא מן המושכלות. מה? אתה לא שואל את השאלה הנכונה כנראה. יפה. מה זה מפורסמות? מה זה מושכלות? בסדר? אם אתה לא שואל שאלה, אתה לא קבל תשובה. בסדר? מושכלות זה דברים שהשכל מחייב. מפורסמות זה דברים שלא השכל מחייב אותם, אלא הנורמה המקובלת. בסדר? זה שיש נורמה כזאת, זה מן הסתם מגלה על משהו. זאת אומרת, זה לא במקרה שמפורסמות מסוימות או מוסכמות התקבלו בחברה. אבל אין לנו דרך בשכל להסביר לך באופן מוחלט למה זה כך. מדוע התורה אסרה את דודתו ולא אסרה את אחייניתו? לא, דבר מוזר, לא? נכון. לא, אבל לא, לא, לא רק לגבי הפרטים. לא, לא, סליחה, איסור דודתו זה לא פרט. אם היה כתוב, אם המצווה הכללית הייתה, יש איסור עריות, כמצווה אחת, ואז פרטיה היו כל ערווה וערווה, אתה צודק. אבל פה זה מצווה בפני עצמה, איסור דודתו. כן? ואז צריך להבין למה. כן? וזה באמת קשה להבין. למה? אם דודתו לא בסדר, אחייניתו זה בסדר. מה קרה? כן? לכאורה זה אותו סוג קרבה. מעניין שקט ים המלח, קת ים המלח הייתה אוסרת את האחיינית. נכון? האיסיים, כן. כנראה איסיים. אבל קת ים המלח, מצאו בכתבי ים המלח, שבאמת הם היו אוסרים את בת אחותו, בדיוק הפוך מחזל, שאמרו שמצווה לשאת בת אחותו. כן. יש פה שאלה... לא, זה באמת ביחס למשנה הקודמת. שואל איתן. האם אני אמור להתחיל לעשות מיון, מי טוב ממני ומי גרוע ומי ברמתי? זה קצת מסוכן. עד כאן השאלה. לא מדובר פה על מי שברמתך או לא ברמתך מבחינת הערך העצמי, אלא מבחינת מעמדו בחברה. למשל, אדם כלפי הוריו, או... בסדר, זה לפה. זה משנה. כלפי הוריו, או... פעם כשהמציאו את מכשיר הרדיו, אנשים היו מניחים את הרדיו באמצע הסלון ויושבים מסביב כדי לשמוע. כן, ככה פעם. אז למשל, מדובר למשל אדם שמבחינת מעמדו הוא גבוה ממני. למשל ההורים שלי, רבותיי, מי שבשלטון, אלה נקראים למעלה ממני. ומי שבמעמד החברתי שלי, זה נקרא שווה לי. זה הכוונה, זה לא... אין פה כוונה מעבר לזה. טוב, איפה היינו? חוץ מזה, מי שבאמת יכול למדוד, למה לא? למשל, איך אמר רבן גמליאל לרבי יהושע? קרא לו רבי ותלמידי. הוא אומר, אתה רבי בחוכמה, ותלמידי שקיבלת את דבריי. מדוע? כי אני נשיא, ואתה לא נשיא, ומה שאני גזרתי קיימת, למרות שמכוונת החוכמה אתה גדול ממני. כן? יש גם דברים כאלה, הבחנות מהסוג הזה. טוב, אבל בואו נחזור פה לרבי עקיבא, שאומר שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערווה. אפשר להבין את זה על דרך הפשט, וזה דבר אמיתי. כן? שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערווה, בגלל שהשכל איננו המקור לאיסורי העריות, כי הם המפורסמות. והשחוק וקלות הראש שוברים את הגדרים. וואו, תודה רבה. שחוק וקלות ראש שוברים את הגדרים. זה כדי לחפר על הטלפון? לא, לא קשור. אל תקשור. אבל הבנתי פירוש אחר. כי הרי סך הכל, מה זה השחוק? יש שחוק של ליצנות, ויש שחוק, ונגד הליצנות יש דברים קשים מאוד, גם בספר תהילים ובמיוחד בספר משלי. ספר משלי כל כולו נגד הליצנות. דברים קשים ביותר נגד הלץ. ולעומת זה מצאנו אצל חז"ל שבח גדול למה שנקרא מילתא דבדיחותא. דבר של בדיחה. מילתא דבדיחותא. ועד כדי כך שכתוב בגמרא שרבה הווה מקדים מילה דבדיחותא. כלומר, היה... מה? אני אדבר פה על אחד האמוראים, מה אתה... כן, אז אחד האמוראים רבה, מגדולי האמוראים, הוא היה פותח את השיעור במילה דבדיחותא. כתוב, ובדחי רבנן, ואז התלמידים או הרבנים היו צוחקים, ואז היה מתלבש באימה ונותן את השיעור. אתה להבין מה המטרה של רבה לפתוח במילתא דבדיחותא. אבל זה, יש עוד יותר מזה, כתוב בספר הזוהר, שרב הימנונה סבא, שהוא היה מרבותיו של רבי שמעון בר יוחאי, בקבלה, היה מקדים מילה דשטותא למילה דחוכמתא. כלומר, היה מקדים דברי שטות לדברי חוכמה. מעניין. אז כנראה שיש כבר איזה ערך לדבר. יותר מזה, בבראשית רבה כתוב, 10 דברים נקראו יקרים. יש 10 דברים, תסתכלו בתנ"ך, שכתוב עליהם שזה יקר. וסיכלות אחד מהם, סיכלות זה שטויות, כן? שנאמר, יקר מחוכמה, מכבוד, סיכלות מעט. קצת שטויות. אז כנראה שהשטות יש לה ערך גדול. יש אפילו מסופר בגמרא בירושלמי על אחד החכמים שהיה רוקד לפני חתן וכלה, עושה כל מיני קשקושים עם ענפי הדס ביד. היה זורק את הדס, עושה כל מיני כאלה תעלולים לפני חתן וכלה. וכאשר הוא מת, החכם הזה, ליד מיטתו, כשהובילו אותו לקבורה, היה עמוד של אש. אומרת הגמרא, עמוד של אש לפני מיטתו של חכם, זה קורה לאחד בדור או שניים בדור. כלומר, זה מדובר רק על אנשים מאוד מאוד מיוחדים שזוכים שבהלוויה שלהם יש עמוד של אש. אגב, זה קרה במאה ה-20. דבר הזה ראו בהלוויה של בעל הלשם. כן, בעל הלשם. הלשם שבו ואחלמה. מה? בעל הלשם זה מי שכתב את הלשם שבו ואחלמה. מה? כנראה לא שואל את השאלה הנכונה. מה?
לא שם?
יוודאי שיש לו שם. עכשיו, אז... מה שמו? זה הרב שלמה אלישוב.
הרב אלישוב?
לא, זה הסבא של הרב אלישוב. כן, הרב שלמה אלישוב. אז הוא, בהלוויה שלו, אגב, ראו עמוד של אש. הראשון שראה את העמוד היה הרב קוק. הראשון היה הרב קוק, והוא אמר בהלוויה, הוא אמר רבנו, לו היינו זוכים, היינו כולנו רואים את עמוד האש המתהלך לידך. מספרים שבזמן הקבורה עצמה כולם ראו. כן? הדבר הזה סופר בחוברת קטנה שנקראת ארי במסתרים, ושם מסופר שבהלוויה, זה על בעל הלשם, כתוב שבזמן ההלוויה שלו, אחד מחכמי ירושלים אמר, לו זכינו, היינו רואים את האש המתהלכת לידך. מה, הוא היה נחנק מחבר החוברת אם הוא היה אומר הרב קוק? מה זה צריך להיות? זה פשוט, זה משגע אותי לדברים. אז אני מפרסם את זה, שתדעו שיש ביזיון כזה. מה? מה? לא הבנתי. כן, בסדר, לא משנה, אבל מה, איזה מין דבר כזה? אתה יודע שזה הרב קוק שאמר את זה. אתה מתבייש להדפיס את זה כדי שהבת שלך תתקבל לסמינר? מה איזה מין דבר זה? זה ממש חוצפה. טוב, על כל פנים, בואו נחזור לעניין. אז לגבי עמוד האש, כן? שאותו חכם בירושלמי שהיה משחק לפני חתן וכלה, זכה לעמוד של אש. אז הגמרא שואלת, למה הוא זכה לזה? אז יש שם 3 דעות. הדעה השלישית אומרת, בגלל השטויות שהוא היה עושה. הענה לשטותי לרבה. זאת אומרת שהוא היה, מה? היה עושה שטויות עם ההדסים כאלה. כל מיני דברים. מה? לא הבנתי. בזכות, כן, עמוד האש, כן. משהו זה היה זה בגלל, או בזכות, המערכונים שהוא היה עושה לחתן וקלה עם הדבר הזה. אז רואים שכנראה שיש לשטות, כן? איזה ערך מיוחד, והשאלה היא, מאיפה זה בא הדבר הזה? אז נתחיל אולי מדבר יותר פשוט. כתוב בגמרא שחכמים, כשכדרבנן אבו חלשה בגרסאיו, כשהחכמים היו עייפים מלימודם, אבו כאמרי מילתא לבדיחותא, היו אומרים בדיחות, ובתחי רבנן, ואז כולם היו צוחקים. עכשיו, השאלה היא, מה זה טוב? אם זה בגלל שהם עייפים, הרבנים התעייפו, כן? למדו, הם עייפים. מה עושה אדם עייף? הולך לישון. תלך לישון, תחזור כוחות מחודשים, תמשיך ללמוד. בשביל מה לבזבז את הזמן על בדיחות? חבל שהגמרא לא סיפרה לנו מה היו הבדיחות, כן? יש בפני יהושע כותב, מה זה מילתא לבדיחותא? מעניין מאוד מה שההגדרה שלו. הוא אומר, מילתא לבדיחותא זה פלפול שאינו לאמיתה של תורה. כן, הם היו עושים פלפולים, פלפולים כאלה מחוכמים, אבל הם ידעו שזה לא אמיתי. כן? זה נקרא מילתא לבדיחותא. כן. זה... לא יודע, אבל כנראה שיש בספריות כמה כרכים של... טוב. אז השאלה היא, למה הם עשו את זה? צריך להבין מה המשמעות של להיות עייף מן הלימוד. אני צריך להגיד שהחכמים היו עייפים. אדם עייף, לא בגלל הלימוד. אדם עייף, בגלל שהוא עייף, בגלל שהגוף לא יכול לשאת את כל הכוח. זה צריך להיות שהיו עייפים מכוח גופם, לא עייפים מלימודם. אלא הכוונה היא שיש גבול לכוח של הלימוד. כלומר, הלימוד מברר את החוכמה. ולחוכמה יש גבול. כי החוכמה פועלת לפי כללים. מה זה חוכמה? אתה משתמש בעקרונות, על פי העקרונות האלה אתה מגיע לאמת. אבל העקרונות האלה, עם כל גודלם, הם מצומצמים בעצם העובדה שהם עקרונות. שזה חוק כזה ולא אחרת. ולכן כשהם היו עייפים מלימודם, הכוונה שהם הגיעו לקצה הגבול של יכולת החוכמה. אז הם היו צריכים להתחדש, להרחיב את הכלים של החוכמה. איך אפשר להרחיב את הכלים של החוכמה? על ידי השטות. פשוט מאוד. החוכמה למשל חוקרת כיצד חפצים נופלים. למשל איך תפוח נופל, איפה הוא נופל? לא רחוק מן העץ. והדבר הזה נחקר, כן? כלומר, התפוח נפל, פיפ, אתה שואל את עצמך על פי איזה חוק. אז יש חוק, יש נוסחה שמסבירה שזה פונקציה של המרחק, זה יחס סופרי בין ריבוע המרחק בין שתי מסות וכו'. זה כלל של ניוטון. אבל זה שזה נופל דווקא על פי חוקי הגרביטציה, יש בזה גם כן צמצום מסוים. כן? מה היה יכול להיות העולם אם לא היה חוק הגרביטציה? אז התפוח במקום ליפול היה מתחלק לשניים. או חלק היה עולה למעלה, חלק יורד למטה. אני יודע, כל מיני דברים. כן, כל מה שאפשר להעלות על הדעת, בסיפורים מצוירים של וולט דיסני. אבל זה מצחיק. מדוע זה מצחיק? כי זה לא לפי החוק. אבל דווקא אם אני מסוגל, זה סוג של חוש הומור, אני יכול לחזור אל שורשי החוקים. לשאול את עצמי, למה זה כך? לכן החכמים היו עסוקים במילתא לבדיחותא, כי הם רצו להרחיב את הכלים כשהם כבר מיצו באופן מלא את כל החוקים, את כל החוכמה שבחוקים. בסדר? זה הרחיב את הכלים של החשיבה שלהם. ולכן גם החוכמה כתוצאה מזה התגדלה. לכן כשהיו עייפים מן החוכמה, היו אומרים מילתא דשטותא. כי הרי השטות קדמה לחוכמה. לפני שנקבעו החוקים במציאות, לא היו חוקים. אז העולם לפני החוקים היה מצחיק. בניגוד לדעת הגשש, שאומר שהעולם מצחיק, זה לא נכון. מה שלפני העולם, זה הצחוק. ברור? זה ברור מה שאני אומר? טוב. כן, זה לכן צחוק, זה מלשון צחוק, מה שיוצא מן החוק, מה שמעבר לכללים. כן. למה זה מצחיק? זה האמת. עכשיו, מכאן אנחנו מגיעים למסקנה עמוקה מאוד, שבעלי הסוד רוצים להגיע לסודות עליונים, הם זקוקים לצחוק. אגב, זה דבר מאוד מעניין, לא יודע אם ראיתם פעם, אני יצא לי לראות, זכיתי לראות דברים כאלה, אנשים שעוסקים בסודות התורה. מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אנשים מפחיד רק לראות אותם כאלה רציניים שברציניים. פתאום הם עוסקים בסתרי תורה, מתפוצצים מצחוק, מתפרצים. פתאום אווירה של צחוק. מה קרה? פשוט מאוד. הצחוק הוא כאשר אדם מגיע למשהו שהוא מעבר ליכולת ההבאה שלו. אז הוא צוחק כדי שלא תטעה, כדי שהוא לא יטעה את עצמו, שמה שהוא אומר זה מה שהוא רצה לומר. הוא צוחק בגלל שהוא יודע שהתוכן שאיתו הוא בא במגע גבוה מיכולת ההבאה שלו. אז הוא אומר, אני אמרתי, אבל זה בצחוק, כי זה למעלה מזה. זה מובן? אז זה ההבדל בין מילתא לבדיחותא לבין הליצנות. הליצנות היא ביטול כל ערך כלפי מטה. אין שום דבר חשוב בעולם. המילתא לבדיחותא של החכמים זה הפוך. המילתא לבדיחותא של החכמים, יש הרבה דברים חשובים בעולם, והם מתחילים ממה שלמעלה מן החשוב, שבעינינו נראה כצחוק. עד כאן ברור. כן. ואז יוצא לפי זה, ששחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. מה זה ערווה? זה הכינוי למה שנסתר. מה שמסתירים זה הערווה, נכון? אז זה בדיוק העניין. שחוק וקלות ראש, זה מהתכונות הנדרשות כדי להגיע לערווה, כמו לדברים הנסתרים. בסדר, אתה כבר עושה חילוקים במסכת חגיגה, כן? שאין דורשין בעריות בשלושה, וזה סתרי עריות, ובמעשה בראשית, וכבר. בסדר, אבל אומר העיקרון. כן, מה אתה אומר? טוב, אפשר להמשיך? טוב, תודה. בואו נמשיך. אחרי ההערה הזאת, יש צורך בסייגים. הסייג, מה פירוש סייג? בעברית מודרנית שאומרים סייג זה גדר, כן? זה בא, גדר. זה מה שבא לצמצם, סייג. אני מסייג את דבריי. כן, אמרתי, אבל אני מסייג. אבל בעברית של המשנה, סייג זה משהו אחר. זה סייג במובן שגדר שתומכת. כן, משהו שמחזק, זה נקרא סייג. כן, מה אתה רוצה? הפירוש הראשון היה בעניינים של דרך ארץ ומוסר. סוף גלות ראש זה דבר מסוכן, זה דבר רע. למה זה דבר רע? כי זה מרגיל את האדם לערווה, וערווה זה משפיל את האדם. בסדר? אז זה לכן צריך שלא יהיה שחוק ולא יהיה גלות ראש. אבל יש שחוק גלות ראש במובן החיובי, הפנימי של המילה, שזה היכולת להתחדש, לחדש את המחשבה, ולכן עוסקים, דווקא, זה כדי להגיע לסתרי תורה. לכן באמת הגמרא אומרת, אין דורשין בעריות בשלושה. כן? אסור לרב לתת שיעור בנושא עריות לפני שלושה תלמידים, רק שני תלמידים. למה? הגמרא אומרת, בגלל שאז האדם לא ישמע טוב מה שהרב שלו אומר, כי הרי שניים מדברים ביניהם, השלישי לא מקשיב, ואז הם עלולים להתיר את הערווה. בגלל שיש נטייה טבעית בנפש האדם להתיר את הערווה, לכן זה אסור. כך כותב הרמב״ם, פירושו למשנה הזאת. כן? אבל מה זה אומר? אבל מצד שני, הגמרא אחר כך אומרת, מהי עריות? זה סתרי עריות. כלומר, הסוד שבדבר. כלומר, הסוד של סדר העולם. כן, לכן לא כל אחד יכול לעסוק בסתרי העולם, כי סתרי העולם זה מה שלפני החוק. אנחנו נתונים בעולם של חוקים. אם אתה כל הזמן שואל את עצמך על מה שלפני החוק, השורש של החוק, אתה עלול להתיר גם את החוק, איפה שהוא אוסר. בסדר? טוב. אפשר להמשיך? כן. מה? מה?
אני הייתי בטוח דווקא שמעשה בראשית, זה הקביעה של החוקים עצמם. זה לפני החוק.
אתה מכוון לפי המהר"ל בגבורות השם? אני אחזור. זה קצת, אתה דורש ממני עכשיו להרחיב יותר מדי, אבל המהר"ל מסביר שיש שלוש מדרגות בסוד. המדרגה היותר עליונה, מעשה מרכבה. מדרגה אמצעית, מעשה בראשית. מדרגה נמוכה, עריות. נכון? מסביר המהר"ל, מעשה מרכבה זה האלוהות הנבדלת לחלוטין, אין לנו השגה בה. מעשה בראשית, איך העולם יצא מן הכוח אל הפועל. עריות זה הסדר של העולם. זה לא החוק עצמו, לפי המהר"ל, זה מה שלפני החוק. אבל זה יחסי הנבראים זה לזה. בסדר? זה התיאוריה של היחסים בין הנבראים. פרשטייסט? תסגית. טוב. נמשיך. המילה סייג. סייג זה מה שמשמר, מה שנותן כוח. מסורת סייג לתורה, מעשרות סייג לעושר, נדרים סייג לפרישות, סייג לחוכמה שתיקה. מסורת, מה זה מסורת? סייג לתורה. מה זה המסורת? מסורת, הכוונה, מה? לא, 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 מה? לא הבנתי, מה? לא, מה פתאום? לא. מסורת זה המסורה. יש לי לפעמים בחלק מהספרים של מקראות גדולות, יש כל מיני הערות דקדוקיות כאלה, שנקראות מסורה גדולה ומסורה קטנה, נכון? יש ספר מנחת שי, של רבי שלמה ידידיה נורצי, ויש כל מיני ספרים שנכתבים מדי פעם, על דקדוק מסורת המקרא. איפה יש חטף פתח, ואיפה יש חטף, ואיפה יש פתח, ואיפה יש דרגת אוויר, ואיפה יש מעריך תרחה. ואם צריך להיות מלאל, או צריך להיות מלרע. אם צריך להיות מלא, או חסר. זה נקרא מסורות. יאללה? עכשיו, המסורת זה סוג מסוים של חוכמה, שיש לה כללים משלה, והיא סייג לתורה. כלומר, היא גורמת לנוסח של התורה שלא ישתכח. מסורת, סייג לתורה. מובן? זה המובן הפשוט של המילה הזאת. כן? המסורות, הכוונה, דקדוקי הלשונות. הם סייג לתורה, כלומר, זה בכלל יערת פה כוללת גם, שאדם צריך להיזהר כשהוא מוסר דברי תורה, שהוא ימסור אותם בצורתן הנכונה. כלומר, חייב אדם לשנות כלשון רבו. כן? כלומר, אם הרב שלך לימד במילים מסוימות, אתה צריך לחזור על המילים שלו כשאתה מלמד את מה שהוא לימד. מדוע? כי המילים נושאות יותר ממה שאתה השגת. לכן יבוא, מי שיבוא אחריך, הדור שאחריך, הוא ידייק בדבריך דברים שאתה לא שמת לב עליהם, אבל אתה מסרת אותם, כיוון שזה דברי רבך. מובן מה שאני אומר? כן? הרב שלך אמר X, אני לא הבנתי את הכל, כשהרב שלי מסר X. לא הבנתי, אבל אני מסרתי את זה לדור הבא. אז הדור הבא כבר יכול לעשות דיוקים בדברי הרב שלי שמסרתי. כן, מה אתה אומר? מה עם משה רבנו? שמה? כן, אפילו משה רבנו, מוסר דברים שהוא לא מבין. הרי ברור שמשה לא מבין את כל מה שהוא מוסר. כי הרי מי שמוסר לו זה הקדוש ברוך הוא. אז זה ברור שמשה איננו יכול להבין עד הסוף את כל מה שהוא מעביר. מובן? לכן הוא היה זקוק לרבי עקיבא. כך כתוב מסכת מנחות, נכון? כן, רבי עקיבא הבין יותר טוב ממשה רבנו. כך כתוב בגמרא במנחות, שכאשר כשמשה עלה למרום, ראה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. אמר לו משה, מה זה? מה זה הכתרים האלה? אמר לו, תראה, זה לא בשבילך. יבוא אחריך מישהו, קוראים לו עקיבא בן יוסף, הוא יסביר את זה. אומר, אפשר לראות? אומר, אין בעיה, תיכנס במסדרון שמה השמאלי, דלת שלישית, שם שמה ספסל רביעי. נכנס משה, נכנס השיעור של רבי עקיבא, שומע רבי עקיבא אומר דברים עמוקים מאוד, משה לא מבין. ואז חלשה דעתו של משה. ופתאום הוא אחד מה? תראה שהוא ירגיש חלישות הדעת. זאת אומרת שהוא ירגיש שהוא לא מבין כלום, שהוא לא תלמיד טוב. חלשה דעתו של משה. כן? לפעמים אתה נמצא בשיעור, אתה לא מבין כלום. מבאס, לא? כן? רש"י קוראים כזה, בסה בלעז, לא? לא כזה. טוב. אז אחד התלמידים אמר לרבי עקיבא, רבנו, מניין לך? אתה אמרת כל מיני דברים, איפה לקחת את זה? אמר, הלכה למשה מסיני. ואז נחה דעתו. כל הסיפור הזה משונה. אני במקום משה רבנו הייתי צועק, הייתי אומר, פתאום לא אמרתי את זה. מה אתה אומר? עוד יותר הייתה. אלא הכוונה שברור היה למשה שהוא אומר את השורש, ושהדורות הבאים יוציאו את הענפים מן השורש הזה. אבל כשהוא שמע את רבי עקיבא, הוא שאל את עצמו, האם הענף הזה נאמן לשורש? האם זה באמת ההמשך של דבריי? או שזה תורה חדשה? כאשר הוא שמע שרבי עקיבא אומר הלכה למשה מסיני, אז הוא הבין שאף על פי שרבי עקיבא מדייק דיוקים שהוא עצמו לא הגיע אליהם, אבל זה נובע מתוך תורתו. זה לא רק הרב קוק אומר את זה, זה התורה אומרת, בכל ביתי נאמן הוא. שהכל, שכל ההורה של תורה שבעל פה ידועה לאדון הנביאים. איך? אומר הזוהר, בדרך הכלל ולא בדרך הפרט. כלומר, זה שרבי עקיבא, מסביר השלה, זה שרבי עקיבא יודע דברים שמשה לא יודע, זה לא בגלל מעלתו של רבי עקיבא על משה, אלא זה בגלל דווקא קטנותו. כשהאור חזק מדי, יש דברים שאתה לא רואה. אתה צריך להקטין את האור, פתאום אתה רואה כל מיני פרטים, שלפני כן אי אפשר היה לראות. מובן? זה הגדלות של משה. זה מפני גדלותו שהוא לא רואה כלום, נכון? יש כמה סוגים של גדלות. יש שלוש, לפחות שלושה סוגי גדלות. יש הגדלות של הגדלות, יש הגדלות של הקטנות, ויש הגדלות הכוללת. אז הגדלות הכוללת זה הקדוש ברוך הוא. אבל אצל משה יש הגדלות של הגדלות, אבל היא לא רואה את הקטנות. אז רבי עקיבא יש לו הגדלות של הקטנות. למה הקדוש ברוך הוא עשה שהאור מסנבר? על זה הוא צריך להביא כפרה. כן, זה מה שכתוב. אביהו עליי כפרה שמיעטתי את הירח. שהיה צורך להמיט את הירח מפני גודל האור של השמש. בסדר? כן, מה אתה אומר? יש לי לוינס איזה מאמר על זה. קראת? כדאי שתקרא. כן, מה אתה אומר? לא, לא, כשרבי עקיבא אומר הלכה למשה מסיני, הוא אומר, מה שאני אמרתי זה יוצא מתוך דברי משה. אבל בלי שמשה עצמו לא הבין את זה. כן. יש דברים כאלה, בוודאי. יש אנשים בעלי תפיסה רחבה שקשה להם עם פרטים. יש אנשים ההפך, שדווקא תופסים פרטים, קשה להם תפיסה רחבה. לא, לא, יש אנשים. אבל יש גם אנשים שמסוגלים, זה נדיר, אבל לעשות את החיבור בין שתי ההכרות. כן. אז אנשים נדירים. כן, מה אתה אומר? למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להקטין את האור? ממש הוא צריך. הוא הקטין את האור.
למה?
מה? על זה הוא צריך להביא כפרה.
למה הוא הקטין את האור?
זה מסיבות מוסריות. כדי לתת זולת. מקום לזולת. בסדר. זה לא היה עולם של זולת. לא, אני חושב שאנחנו לא יכולים עכשיו להרחיב את זה. בסדר? טוב. תרצה בשיחה בצד כאן. טוב. אז אומר, מסורת סייג לתורה. כן? כלומר, יש כל מיני דקדוקים. למה דיברתי על זה? כן, שאדם צריך למסור בלשון של רבו. מדוע? כי האדם יכול למסור דברים שמעבר להשגתו, והדור רבה מגלה את זה. כמו כן, גם אפילו משה רבנו, לפי שבגלל זה נכנסו לנושא הזה, משה רבנו מוסר מה שמעבר ליכולת הניתוח שלו. טוב, זה מסורת סייג לתורה. מעשרות סייג לאושר. מה זה מעשרות? אדם הוא עשיר. איך האושר הזה יישמר? על ידי שהוא ייתן מעשר, האושר שלו יישמר. למרות שלכאורה מעשר נראה שהאדם מקטין מאושרו. יש לי כך וכך כסף, אני נותן מעשר, יש לי פחות כסף. כן? אבל זה דווקא ההפך. מעשרות סייג לאושר, זאת אומרת, המעשרות גורמים לזה שהאושר מיוחס לבורא. כי דווקא העשירית, תמיד העשירי הוא קודש, אז אם אני מכיר שאחד מעשרה שייך למי שנתן לי את האושר, זה הופך אותי לצינור לקבלת האושר הזה. ואז ממילא, מעשרות סייג לאושר, נדרים. סייג לפרישות. מה זה נדרים סייג לפרישות? על ידי הנדר, האדם יכול לשמור על מידת הפרישות שלו. בסדר? איזה נדרים מצאנו, סייג לפרישות? למשל, נזירות. כן? נזיר. למה האדם נודר נזירות? כי הוא רוצה לחיות לפרישות. מתי זה קורה? שזה אדם, מה שכתוב, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. כן? כלומר, כי המחזה של סוטה בקלקולה הוא מחזה מזעזע. יש בו אפילו ממד מסוים של שפלות. אז האדם, כשהוא רואה דבר כזה, נכנסת בו שפלות. לכן הוא זקוק, הוא זקוק להתרוממות ממה שקרה לו, לכן הוא נודר, הוא נוזר עצמו מן היין. נדרים? מה?
זה הברכה כללית, רק
קודם כל הרוס אותה בקלקולה, זה יכול להיות כהן שנמצא שם. חוץ זה יש גם אנשים שהם לא כהנים שם. פתאום איזה סתם אחד בן ישראל, הוא בא להקריב את השלמים שלו. בדיוק ברגע הזה שהוא נמצא שם עם הכבש, פתאום יש סוטה בקלקולה. מה? אפילו אתה אומר בלי להקריב, נכון, זה בעזרת הנשים. לא, אבל היא מביאה את המת... כן, אז זהו. לא, אז זהו. תאר לעצמך שזה קרה בדיוק בזמן העלייה לרגל. כן? מאות אלפים רואים את הדבר הזה. פתאום כל מחירי היין יורדים. טוב. נדרים סייג לפרישות, סייג לחוכמה, שתיקה. מדוע? כי מי שמדבר זה הגוף. החוכמה היא למעלה מן הגוף. אז אם אני מדבר, משהו מוחצן. ואז זה על חשבון מה שמופנם. לכן, סייג לחוכמה, שתיקה. זה לא מפחית מהחוכמה כשהגוף מדבר? ועוד איך. בגלל שאז התודעה שלי מתאחדת עם הגוף. למשל, מישהו דוחף אותי באוטובוס. אני אומר, את גבי. כן? וזה את גבי. בגוף, זה לא אני. אבל לפעמים האדם מעורה, ההכרה שלו מזדהה, מזוהה באופן מוחלט עם גופו. וזה מרוב דיבור קורה. בסדר? אבל מה ש... מה? אם הוא אומר דברי חוכמה זה משהו אחר. כתוב, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, מסביר הרב קוק, אין שום דבר טוב שיוצא מזה ששותקים. כן? זה בדיוק לכאורה משפט הפוך. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. כלומר, השתיקה לא עושה שום טוב לגוף. כי עד רבה, צריך להגיד דברי חוכמה. אבל גם בזה. נכון, שגם דברי תורה צריך למעט. נכון, אפילו דברי תורה, אסור להגיד דברי תורה ברחוב לפי הגמרא. אנשים היום חושבים מותר להגיד דברי תורה. מה?
לא, זה שלא לשבת
לא, גם בלי לשבת. בהליכה. כתוב שמה, טוב, יש מחלוקת בגמרא בזה. מה? לא, 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 יש שמה סיפור על רבי חייא ורבי, שנחלקו בזה. כן, שרבי חייא דרש שצריך לדבר ברחוב. דברי תורה, ורבי אמר שלא לדבר דברי תורה ברחוב. ואז הוא הקפיד על רבי חייא, נזף בו, סיפור שלם שם. כן, חוכמות בחוץ תרון. רגע, רגע, אנחנו באמצע השנה דיון, האם מותר להגיד דברי תורה ברחוב? כן, בימינו עדיף שיגידו דברי תורה ברחוב, כי אם לא אומרים דברי תורה ברחוב, אומרים דברי שטויות ברחוב. אבל זה נכון שרבותינו היו מקפידים על הדבר הזה. הם הכירו בזה שהחוכמה היא דבר יקר. דבר יקר, לא מציגים אותו לרעבה. כן? כמו כן, גם קל וחומר לגבי סתרי תורה. יש אחד מראשוני המקובלים המפורסמים בשמם, היה רבנו יצחק סגי נהור. רבי יצחק סגי נהור, בנו של הרעבד, כותב, ויש לו מכתב שבו הוא מביע את זעזועו, על כך שאנשים התחילו להפיץ סתרי תורה ברבים. מה זה ברבים? היו איזה 10-15 אנשים בזמנו שעסקו בדבר הזה. התחילו ברבים לדבר על הדברים האלה. ואני, בזמן רבותיי שלימדוני את הדבר הזה, אף אחד לא דיבר על זה. אנשים, לא, אדם יכול היה לחיות כל חייו, בלי שתדע בכלל שהוא עוסק בדברים האלה. ועכשיו, והדבר המזעזע אותו ביותר, זה שהוא שמע על שניים שדיברו על זה ברחוב. כן, פעם סתרי תורה, היו שומע, היום אתה הולך לחנות, אתה רוצה קבלה, כן, כמה קילו. מה? אז זה באורחה, זה לא ברחוב. בזוהר כתוב שרבי פלוני ורבי אלמוני אהבו אז לבאורחה. הם היו הולכים בדרך. מה זה בדרך? בין שני ערים. כן, בין שני ערים. שם היו אומרים לי סתרי תורה. בתוך הטבע, איפה שאף אחד לא שמע אותם. אבל ברחוב, איפה? הם לא חשבו על דבר כאלה בכלל. כן? כן. האם למשל, אגב, היה להבדי, אצל אריסטו, תלמידים שלו היו גם כן נקראים מהלכים, פריפטטים. הם היו מהלכים. כשהיו עוסקים במטאפיזיקה, מה? הם היו נקראים פריפטטים בגלל שהם היו מהלכים בגינה שמה שמאחורי הבית של אריסטו, הם היו הולכים ועוסקים במטאפיזיקה. יש כנראה איזשהו קרבה בנושא הזה, שזה מסביר בעל חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, שכאשר האדם אומר סתרי תורה, אז זה כל, ההפרש הוא כל כך גדול בין יכולת הקיבול שלו לבין מה שהוא עוסק בו, שזה מוציא אותו ממקומו. לכן הוא הולך. טוב, כן, ומה? מחצין את המחשבה. מקטין. לא, וגם, ביה שגם מחצנה, ביה שזה חיצוני, כן. מתי אפשר לדבר? ואתה אומר שבעברית יש לנו מילים רחבות? רב משמעויות. נסביר את זה ככה. לדבר אפשר כשזה דבר השם. כלומר, לכן לא סתם מדברים. כן? רואים שאחד מהסימנים לרוח הקודש זה היכולת לצמצם בניסוח. למשל, הרמב״ם אומר, בסוף פרק חמישי של שמונה פרקים, שכאשר אתה רואה איך הצליחו החכמים להגיד במילים מעטות מה שכתבו אחרים עליהם ספרים רבים ולא השלימו, אז אתה יודע שהם דיברו בכוח אלוהי. כך אומר הרמב״ם. אז באמת כמה שאפשר פחות לדבר, אבל בדור שלנו עדיף לדבר. למה? כי אנחנו צריכים ביאור. כן, כן, מה אתה רוצה? למה לא כתוב שתיקה סייג לחוכמה? נכון? למה כתוב סייג לחוכמה שתיקה? לא יודע, יש לך תשובה? לא יודע, זו שאלה יפה, אני לא יודע מה תשובה. פעם ראה, אני חושב שהמהר"ל מתייחס לזה בדרך חיים, אבל אני לא זוכר מה הוא אומר. סטייל. כן, כנראה שדיברתי יותר מדי. טוב. כל הדברים האלה של רבי עקיבא הם בעצם לא דברים על דרך החיוב, הוא אומר מה לא, כן? כלומר, אתה צריך שלא יהיה שחוק וקלות ראש. צריך לעשות מסורת, למסור את הדברים בצורה דתם המדויקת, לתת מעשרות, לעשות נדרים, לשתוק. נו, אבל מה התוכן החיובי שיצא לך מזה? מה יוצא בסוף? מה שיוצא בסוף זה המשניות הבאות, הדברים העמוקים שאמר רבי עקיבא בעקבות כל זה. עד כאן להיום, שלום, שבוע הבא זה 10 בטבת, מה? מה, אז אין שיעור אחרי הצום, אתם בטח עייפים, אין לכם כוח, מה? אז שבוע הבא אין שיעור, אבל שבוע אחרי זה כבר תחזרו בכוחות מחודשים. אגב, אם ייבנה בית המקדש עד אז ולא נצום, אז כן יש שיעור. כל טוב.